אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. דמותו של המשיח ליוותה את עמנו משחר ההיסטוריה שלו. היא עיצבה את תקוותינו בשנות הגלות הארוכות, וממשיכה להנחות את הציפיות שלנו גם כיום לאחר שחזרנו לארץ אבותינו. יוסף הצדיק, דרך משה רבנו וגואלנו, ודוד מלכנו, היו כיסופינו העמוקים ביותר קשורים לגואל ולמושיע, שהאל ישלח לנו לחלצנו מצרה, ולהנהיגנו לשלום וביטחון במלכות השמיים. דמותו של המשיח הנחתה את גדולי המנהיגים שקמו לעם ישראל, החל מאברהם אבינו אשר סס לראות את יומו של המשיח, ואכן ראה ושמח. מה ראה אברהם בעיני רוחו? מה בדיוק עשו יוסף הצדיק ומשה רבנו? על מה ניבאו הנביאים? על השאלות החשובות האלה היו חלוקים בדעותיהם המלומדים שבימי בית שני. עם ישראל היה תחת הכיבוש הרומי ומשועבד לאימפריה שסימלה את הרוע מבחינות רבות. מטבע הדברים היו רבים שציפו לגואל בדמותו של דוד המלך, מנהיג מדיני וצבאי שישחרר את עם ישראל מעול הכיבוש הרומי ויביא לעצמאות, שלום, ביטחון, סגסוג כלכלי וחופש דת ופולחן. מהנבואות הרבות על מלך המשיח עולה דמות של מלך מושלם, שליט אשר רוח אדוני שורה עליו ומלכה את דרכו בחוכמה ובכוח שהם מעל ומעבר למצוי. אדם שמכונן בתכונות מנהיגות על אנושיות, שמנהיג שלטון של צדק ומשפט שמבוססים על עקרונות התורה. דבריו של ישוע על אחרית הימים ומלכות השמיים הקרבה, דמותו החריזמטית והניסים שעשה, עוררו בקרב ההמון את התקווה שהנה בא מלך המשיח שלא חיכו דורות רבים. לפי הבשרות הייתה אכן דרישה להמליך אותו למלך, אבל הוא התחמק ממנה כל פעם שהוא עלתה בפניו, ונמנע מלדון בנושא. גם מוצאו כנצר לבית דוד הוסיף לתקוות, שהרי הציפיות היו למשיח בן דוד. על רקע אותן ציפיות ותהיות, באה שאלתו של ישוע אל תלמידיו בפרק ט"ז ופסוק 3, שבבשורה על פי מתי. כשבא ישוע אל סביבות קיסריה של פיליפוס, שאל לתלמידיו, מה אומרים האנשים על בן האדם? מי הוא? השיבו, יש אומרים יוחנן המטביל, אחרים אומרים אליהו, ואחרים ירמיהו או אחד מהנביאים. קיסריה של פיליפוס היא הבניאס של מגלות החרמון, עיר שנבנתה סביב המעיינות השופעים של נהר ירדן. שם היה מקדש לאל היווני פן, ומכאן השם פניאס או בניאס בערבית. הקיסר הרומי אוגוסטוס מסר אותה לידי הורדוס הגדול בשנת 20 לפני הספירה, וזה הפקיד את השלטון באזור הגליל והגולן בידי בנו הורדוס פיליפוס, אשר הרחיב את העיר והקדיש אותה לקיסר אוגוסטוס, כדי להבדיל אותה מקיסריה של חוף הים התיכון, קרא אותה בשם קיסריה של פיליפוס. שוב הרגיש ישוע הצורך להתרחק מגבול ההשגחה של הפרושים ושל הורדוס אנטיפס שרדפו אותו. כל אחד מסיבותיו הוא. הרחק מעינם הפקוחה של הפרושים וללא ההמון שסבב אותו בגליל התחתון, לקח ישוע פסק זמן מהשליחות, רגע לפני שיחזור לגליל, ומשם יתחיל במסעו הגורלי לירושלים. לפני שיתחיל במסע, הוא רצה להבהיר לתלמידיו כמה דברים חשובים. הוא רואה שהם מודעים לקשיים ורואים שלמרות ההתלהבות של ההמון והניסים הרבים, השליחות לא מתפתחת בקצב ובכיוון שציפו לו. הם שואלים בליבם מהי באמת מטרתו ומהי שליחותו של המורה והמרפא שקרא להם לעזוב הכל וללכת אחריו. האם עדיין מאמינים בו התלמידים? ובמה הם מאמינים? ישוע מבחין בדעתם הקצרה ותפיסתם הדלה, ומהרהר אם הגיע הרגע להרחיב את דעתם בנוגע למהות של שליחותו. האם אלו הן האבנים שמקדשי ייבנה מהם? האם אלו היסודות שמלכות השמיים תושתת עליהן? במחשבות שכאלה לרגלי החרמון המושלג, ובאחד מן הכפרים של קצה ארץ ישראל, פונה ישוע אל תלמידיו בשאלה שאותה הוא שואל מאז ועד היום את אלה שמאמינים בו. מה אומרים האנשים עליי? מי אני בעיניהם? לפי השאלה ששאל והתשובה שקיבל מתלמידיו, אפשר להבחין במגוון של הדעות שהיו לאנשים באשר לזהותו של ישוע. כולם ראו בו דמות של נביא, אדם שמוכיח את הרשעים ומטיף לטוב ולצדק. היו שחשבו שהוא נביא בדמותו של יוחנן המטביל. היו שדיברו על נביא כמו ירמיהו או אליהו. אליהו הנביא נקשר במסורת היהודית עם בואו של המשיח באחרית הימים, לפי הפסוק שבסוף נבואת מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. מעשי הניסים של ישוע ודרשות התוכחה שלו הזכירו לרבים את אליהו, וחזקו את ההשערות ששליחותו של ישוע קשורה לנבואת מלאכי. גם לירמיה דמה ישוע בתוכחות נגד הממסד הדתי והצביעות שאפיינה את ההלכה ועבודת המקדש. על עובדה אחת הסכימו התלמידים, ישוע הצטייר כנביא בעיני העם. ואז שאל אותם ישוע על הדעה שלהם, ויומר אליהם, ואתם מה תאמרו עליי? מי אני? ויען שמעון פטרוס ויאמר, אתה הוא המשיח, בן אלוהים חיים. שמעון קיפה היה מטבעו נלהב לדבר והתנדב לא אחת לתת עצות משלו. והוא עונה ללא היסוס שישוע הוא המשיח המקווה. בן אלוהים חיים הוא ביטוי של הכוח הישר מהתנך, שבו המשיח מתואר כבן אל האלוהים. אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן. אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. זו הפעם הראשונה שמישהו מבין התלמידים מכנה את ישוע בשם משיח. אבל הקורא הנאמן ידע את האמת כבר בתחילת הבשורה, שם נאמר, זה ספר תולדות המשיח, ישוע בן דוד בן אברהם. וזאת הייתה לידת ישוע המשיח, כאשר מרים אמו מאורסה הייתה ליוסף. ישוע כינה את עצמו לא פעם בשם בן האדם, כינוי שמקורו כנראה בבר אנש שבנבואת דניאל. קיפה מכנה כאן את ישוע בתור בן האלוהים, כינוי שהיה שמור ביהדות לדמויות שנבחרו להיות קרובות לאלוהים, כמו משיח בן דוד. גם עם ישראל כונה בן האלוהים לפני פרעו. כה אמר אדוני, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני. קיפה מוסיף לתואר משיח את הכינוי בן אלוהים חיים. אלוהים חיים הוא מושג שהנביאים עשו בו שימוש, והכוונה היא לא רק לאלוהים שהוא חי וקיים, בניגוד לאלילים שהם עצמים דוממים, אלא גם כדי להדגיש שאלוהים הוא מקור החיים, ורק הוא יכול להעניק חיים לאחרים. בין האלוהים במקרה זה מחלק עם האל את היכולת להבטיח לקהילת המאמינים שהמוות לא יוכל להם, משום שבין אלוהים חיים מגן עליהם. מאחר וישוע כבר הכריז בפרק י' א' ופסוק 27, ואין איש יודע את הבן זולתי האב, ואת האב אין איש יודע זולתי הבן, והתלמידים כבר הודו בכך שישוע הוא בן האלוהים, בפרק י' ד' פסוק 33, לאחר שהלך על המים והשקיט את השערה, נשאלת השאלה מה היה מיוחד בהכרזתו זו של קיפה, שהוא זכה עליה לברכה מישוע. מדוע התייחס אליה ישוע כאל גילוי משמיים? האם ההכרה שישוע הוא המשיח היא ההתגלות של הזכה קיפה? כנראה שהצירוף של מה שכבר היה ידוע, היינו שישוע הוא נביא שנשלח למשימה מיוחדת, ולכן אפשר לכנותו בן האלוהים, עם המסקנה של קיפה, שישוע הוא המשיח שלו מחכה עם ישראל, הצירוף הייחודי הזה הוא הווידוי שלו חיכה ישוע מהתלמידים, ואחר כך מפי המאמינים באשר הם. ויען ישוע ויאמר אליו, אשריך שמעון בר יונה, לא בשר ודם גילה לך, כי אם אבי אשר בשמיים. בשר ודם הוא הכינוי לכל מה שהוא אנושי, בניגוד לבן אלוהים חיים. השהות של קיפה במחיצתו של ישוע, שמיעת דבריו וראיית הניסים שעשה, לא הייתה מספיקה כדי לגלות את המשיח שבישוע. הכוחות האינטלקטואליים וההבנה המיסטית של האדם אינם גורמים לו לדעת את האלוהים. רק האלוהים יכול לגלות את עצמו לאדם. רק רוח הקודש של האלוהים יכולה להציג בפני האדם את ישוע המשיח. ואיש אינו יכול לקרוא בשמו של ישוע המשיח, אלא באמצעות רוח הקודש. הסוד שגילה אלוהים לקיפה הוא סוד משמעותי, והוא מצדיק את ההכרזה שקיפה יהיה הצור, אבן הפינה שממנה תיבנה קהילת המאמינים. נראה שישוע התרגש לשמוע את הוידוי הזה מפי של קיפה, בזמן שבו חשש כי אין הוא מובן לחלוטין, לא רק מצידם של מנהיגי היהודים וההמון, אלא אף מצד תלמידיו הקרובים. הנה, יש מי שבכל זאת הכיר במשיחיותו, אף על פי שהסתיר אותה מחשש שלא יאמינו לבשורה שיוצאת מפיו של נגר מהגליל. וגם בשלב זה הוא ביקש מתלמידיו לשמור את הדבר בסוד. ואז מכריז ישוע את ההכרזה, שהיא אחת מאותן הכרזות שעוררו דיונים אין ספור בקרב המלומדים. וגם אני אגיד לך כי אתה הוא קיפה, ועל הצור הזה אבנה את קהילתי, ושערי שאול לא יגברו עליה. אתה הוא קיפה מקביל ל-אתה הוא המשיח, שאך זה אמר קיפה. וכמו שקיפה אמר דבר שהתגלה לאודות ישוע, כך גם ישוע אומר דבר התגלות לגבי קיפה. השאלה היא אם שמעון קיבל את שמו החדש רק עכשיו. פעמים רבות הוא כונה בשם קיפה, אבל בכל אותן הזדמנויות היה זה המחבר, מתי, שכינה את שמעון בשם קיפה. החל מהרגע שבו קרא לישוע להצטרף אליו בפרק ד', כשהלך ליד ים הגליל, ראה שני אחים, את שמעון הנקרא קיפה ואת אנדרי אחיו. אבל אין בסיפור העלילה דמות שקוראת לשמעון בשם קיפה עד לרגע הנוכחי. הפירוש המקובל לפסוק הוא שישוע מדבר על עצמו כשהוא מדבר על הצור שעליו יבנה את קהילתו. זהו פירוש מתקבל על הדעת מבחינה תיאולוגית, אולם קשה להסכים איתו מבחינה תחבירית. הברכה מוקדשת לשמעון קיפה, אז מדוע עובר ישוע פתאום באמצע המשפט לדבר על עצמו? באיגרת הראשונה לקורינטים, פרק ג' ופסוק 11, נאמר, כי איש לא יוכל להניח יסוד אחר זולתי היסוד שהונח, והוא ישוע המשיח. זוהי האמת שאיש אינו יכול לערער עליה. אולם מדוע שלא ייתן ישוע לכיפה את המעמד של מייסד קהילת המאמינים הראשונה? ישוע הוא הסלע שעליו נבנית כל קהילה של מאמינים. אולם הקהילה משולה לעתים לבניין, שכל אחד מהמאמינים הוא אבן אחת באותו בניין. לבניין חשוב מקדישים בדרך כלל אבן פינה, וזו אולי הכוונה של ישוע. משחק המילים והמבנה התחבירי של המשפט מצביעים על כיפה כעל נושא הברכה או אבן הפינה. המונח קהילה מעורר את הרעיון של קהילת המאמינים כמקדש האלוהים. רעיון מושרש היטב ביהדות ובנצרות הקדומה כאחד. וזה מקשר אותנו אל המיתולוגיה שקשורה לסמל של סלע היסוד. לפי המסורת היהודית, הסלע שעליו הכין אברהם את המזבח ליצחק, הוא הסלע שעליו הוקם בית המקדש. אבן הסטייה שנמצאת לפי אותה מסורת במרכז העולם. האבן הזו מקשרת בין השמיים מצד אחד לשאול מצד שני. היא השער לשמיים והפתח לשאול, עולמם של המתים. בישעיה פרק כ"ח אומר אדוני, הנני יסד בציון אבן, אבן בוחן, פינת יקרת, מוסד מוסד. זוהי אבן שתעמוד בלחץ של שיטפון גדול ותשמור על המאמינים, אבל אלה שקרתו ברית עם כוחות השאול, יסחפו ויובדו בשיטפון הגדול. הרעיון שהעולם התחתון, עולם המתים, היה סגור בשערים כבדים, היה הרעיון נפוץ בעולם של המזרח הקדום, והוא מופיע כבר באפוס של גילגמש, שנשתמר על 12 לוחות אבן מן האלף השני לפני הספירה. שערי השאול הוא מונח שחוזר לא פעם בתנ"ך, כמונח נרדף לשאול עצמו. במאה הראשונה נהוג היה להתייחס לשאול כאל חלק מהעולם התחתון, שהיה מאוכלס במתים שלא האמינו באל בחייהם, ואיתם יחד שכנו שם שדים ורוחות רעות למיניהם. עולם זה יתקוף את הקהילה אשר תגבור עליו במאבק שיגיע לשיאו באחרית הימים. זהו הפירוש של ושערי שאול לא יגברו עליה. בספר ההתגלות יש תיאור נרחב של המאבק, הסבל של המאמינים וניצחונם באחרית הימים. ראיתי והנה סוס ירקרק ורוכבו שמו מוות, ושאול הלכה אחריו, וניתנה להם סמכות על רבע הארץ, להרוג בחרב וברעב ובמוות על ידי חיות הארץ. כאשר פתח את החותם החמישי, ראיתי מתחת למזבח את הנפשות הטבוחים על דבר אלוהים ועל העדות שהחזיקו בה. הם צעקו בקול גדול, עד מתי אדוני הקדוש ואמיתי? לא תשפוט ותנקום את דמנו מיושבי הארץ. ובאחרית הימים ראיתי מלאך יורד מן השמיים ובידו מפתח התהום ושרשרת גדולה. הוא תפס את התנין הנחש הקדמוני אשר הוא המלשין והשטן וקשר אותו לאלף שנים. השליך אותו אל התהום וסגר וחתם עליו כדי שלא יטעה עוד את הגויים עד תום אלף השנים. אחרי כן צריך שיותר לזמן מעט. אחרי כלות אלף השנים, יותר השטן מכלאו, ויצא להטעות את הגויים בארבע קצוות הארץ, את גוג ומגוג, לאסוף אותם למלחמה, ומספרם ככל הים. הם עלו על מרחב הארץ, והקיפו את מחנה הקדושים, את העיר האהובה, אש ירדה מן השמיים מאת אלוהים ואכלה אותם. והשטן אשר הדיחם הושלך אל אגם האש והגופרית, אשר שם גם החיה ונביא השקר, והם עונו יומם ולילה לעולמי עולמים. יש לפסוק 18 בפרק ט"ז רקע מקראי שמעט מאוד מן החוקרים שמו את ליבם אליו. ישוע נותן לשמעון שם חדש, כיפה, שפירושו הוא צור בארמית. מבין הדמויות בתנ"ך שקיבלו שם חדש, הבולטות ביותר היו אברהם ויעקב. אברהם קיבל את השם אברהם, אב המון גויים. יעקב היה לישראל. מעניין במיוחד השוואה בין בראשית פרק י' ז' למתי פרק ת' ז'. בשני המקרים יש עדות למוצאם של אנשי האלוהים. עם ישראל במקרה הראשון וקהילת המאמינים במקרה השני. בשני המקרים לידתה של האומה קשורה לאדם מיוחד, אברהם במקרה הראשון וכיפה בשני. בשני המקרים האדם מקבל שם שמסמל את התפקיד המיוחד שלו, אברהם, אב המון גויים, וכיפה, הצור שעליו תיבנה הכנסייה. האם כיפה היא הדמות המקבילה לאברהם בברית החדשה? לתמיכה במסקנה זו, אפשר לציין את הנאמר בישעיהו פרק נון א' או פסוק א', שימעו אליי רודפי צדק מבקשי אדוני. הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו. אברהם כמו כיפה הוא צור מחצבתו של עם שלם. חשוב בהקשר זה לשים לב לדבריו של יוחנן המטביל בפרק ג' לפסוק 9, ואל תחשבו בלבבכם לאמור אברהם הוא אבינו, כי אני אומר לכם שמן האבנים האלה יכול אלוהים להקים בנים לאברהם. יוחנן מעלה את האפשרות שאלוהים יכול להקים לו בנים מאבנים אחרות, שלא מהמחצבה המקורית. נראה שלפנינו בפרק ת' ז' ופסוק 18 מתגשמת נבואתו של ישעיה. אלוהים מקים לעצמו דור חדש של בנים, שיבנה מצור מחצבתו של כיפה. בילקוט שמעוני על ספר במדבר, פרק כף ג' ופסוק ט', כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, נאמר, כאשר ראה אלוהים את אברהם אמר, מצאתי סלע שעליה היסד את העולם. לכן קרא לאברהם צור. יש לציין שילקוט שמעוני זה נכתב במאה השלישית לספירה, וגם שנעשה שימוש במילה פטרה לתאר את הסלע. לכן אפשר להניח שיש כאן השפעה של הברית החדשה על מחבר ילקוט שמעוני. ישוע ממשיך בפסוק 19. אתן לך את מפתחות מלכות השמיים, וכל מה שתאסור על הארץ יהיה אסור בשמיים. וכל מה שתתיר על הארץ יהיה מותר בשמיים. מעניין להשוות את הדברים האלה למינויו של אליקים בן חלקיה כשר על בית המלך בישעיה פרק כף ב'. והיה ביום ההוא וקראתי לעבדי לאליקים בן חלקיהו ונתתי מפתח בית דוד על שכמו ופתח ואין סוגר וסגר ואין פותח. את כעתיו יתד במקום נאמן, והיה לכיסא חבוד לבית אביו. וגם את דבריו של ישוע בהתגלות ליוחנן. הייתי מת והנה חי אני לעולמי עולמים, ולי מפתחות שאול ומוות. הקדוש האמיתי אשר לו מפתח דוד, הפותח ואין סוגר, וסוגר ואין פותח. מסירת המפתחות היא סמל למסירה של סמכות. מי שיש בידו מפתחות, שולט על דלת מסוימת. בידיו של כיפה ניתנו מפתחות מלכות השמיים. האם פירושו של דבר שהוא עומד בכניסה למלכות השמיים, ומחליט מי ייכנס למלכות ומי יישאר בחוץ, כפי שמתארת המסורת הנוצרית? לא, זה לא התפקיד של כיפה, אלא של המשיח עצמו. הכוונה היא לסמכות לפרש את כתבי הקודש מבחינה הלכתית. מה שכיפה יאסור על הארץ, יהיה מקובל כאיסור על אבינו שבשמיים, ומה שיתיר בארץ, יהיה מקובל כהיתר בשמיים. כיפה מקבלת תפקיד של מעין רב ראשי במלכות השמיים. הוא היה בין המייסדים של קהילת המאמינים, וישוע נתן בידיו את הסמכות ההלכתית לקבוע מה טוב למאמינים ומה אסור עליהם. כל זה יתרחש לעיני התלמידים האחרים שיהיו שותפים לקיפה בהקמת הקהילה. לפי פרק י"ח או פסוק 18, סמכות דומה תינתן בידי המאמינים לאחר מכן. אמן אומר אני לכם, כל מה שתאסרו על הארץ אסור יהיה בשמיים, וכל מה שתתירו על הארץ יהיה מותר בשמיים. הסמכות שניתנה בידי קיפה הועברה לידיים של מנהיגי קהילות שיבואו אחריו. הסמכות ההלכתית היא מוסד שהחל למעשה בימיו של משה ואהרון. אחד הגלגולים האחרונים שלו אשר מתועדים בתנ"ך היא הסמכות שניתנה בידי הסופרים עזרא ונחמיה בשובם מגלות בבל. ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את ישראל. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויפתח עזרא הסופר לעיני כל העם, ויברך עזרא את אדוני האלוהים הגדול, ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם, הכהנים והלוויים אל עזרא הסופר, ולהשכיל אל דברי התורה. וימצאו כתוב בתורה אשר ציווה אדוני ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי. מכיוון שישוע משתמש במילים מותר ואסור, אפשר שהסמכות להתיר נדרים וחרמות גם היא ניתנה בידיו של קיפה. עד כאן על סמכותו ההלכתית של קיפה. ישוע מסכם את רגע ההתוודאות שלו כמשיח באזהרה. אז הזהיר את תלמידיו שלא יספרו לאיש כי הוא משיח. עדיין לא הגיע הזמן לדבר על זה ברבים. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות בתוכנית הבאה.
Okay.